היום פרק מאוד מאוד שונה מהפרקים שאנחנו רגילים לעשות כאן ב-30 דקות או פחות, עם יזמת מסוג אחר, בתחום אחר, אבל עדיין נראה לי יהיה לכם מרתק לשמוע אותה. אז לפני שנתחיל, רק נזכיר את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה יופיע ככתבה באתר כלכליסט, אז תמיד מוזמנים להציץ שם. בואו ניתן לנו מוזיקה ונכיר את האורחת שלנו היום. שלום לדניאל ביטון.
שלום אותי.
מה המצב?
הכל טוב, מה שלך?
המנכלית ואחת המייסדות או מייסדת?
אחת המייסדות, יש לי של? משותף. EDI אנרגיה.
EDI אנרגיה. אוקיי, מה זה EDI אנרגיה?
EDI אנרגיה היא חברת יזמות בתחום האנרגיות המתחדשות. אנחנו עובדים פה בישראל וגם בארצות הברית. מה שאנחנו עושים זה בעצם סוחרים, גגות, מאגרי מים, קרקעות, מפתחים מתקנים פוטו-וולטאים, בעיקר סולאריים. כאילו זה מתקן אנרגיה מתחדשת, בעיקר פוטו-וולטאי וסולארי.
כן.
מתקינים אותם, מממנים אותם בתוך החברה ומחזיקים בהם ל-25 שנה. כשהחשמל נמכר בעיקר לרשת החשמל הארצית, או לפרייבט יוטיליטי, מאוד תלוי במדינה. זה מה שאנחנו עושים.
חברת אנרגיה ממש.
ממש.
אז אנחנו בדרך כלל מביאים לפה יזמים מתחום, בעיקר תוכנה, אבל לא רק, אבל חברות עם הרבה טכנולוגיה. תני לי לנחש שאת לא מיליון שנה בתחום הזה, נכון? בת כמה את?
אני בת 26.
בת 26.
כן, אני בחרתי לפתוח את זה לפני 3 שנים. אני לא מיליון שנה בתחום הזה, אבל
3 שנים מגיל 23.
מגיל 23.
אז רגע, אז לפני שככה נבין מה החברה, מה המימו, אוקיי, איך בחורה צעירה בת 23 מחליטה שהיא יזמת בתחום האנרגיה, מה הרקע שלך, מאיפה את בארץ? מה?
קודם כל, אני מבאר טוביה.
אוקיי.
חוץ מזה שאני מבאר טוביה, יש לי כמה 3 תארים, את השלישי סיימתי עד גיל 23.
אוקיי, מה זה תואר שלישי? דוקטורט?
לא, 3. 1 ראשון ו-2 שניים.
אוקיי.
את הראשון עשיתי במנהל עסקים עם התמחות במדעי המחשב. עשיתי 2 שניים במקביל, 1 MBA כזה, קלאסי, תואר שני מנהל עסקים, ועשיתי תואר באוניברסיטת ניו יורק ביזמות. תואר MS in Entrepreneurship, ככה הוא נקרא.
אוקיי, באיזה גיל התחלת? 12? מה קורה?
לא, השתחררתי יחסית מוקדם מהצבא, בגלל איזושהי בעיה בלב שיש לי. ופשוט מרגע השחרור עד גיל 23, עד פתיחת EDI אנרגיה, לא הפסקתי ללמוד. תוך כדי גם עבדתי באינטל, עבדתי בתחום התוכנה, הייתי מנהלת פרודקט, הייתי גם מנהלת פרויקטים.
מה למדת בתיכון?
לא הייתי איזה כוכבת בתיכון.
לא היית כוכבת, אמרת.
בכלל לא.
נסיים את התיכון, יהיה כיף בתיכון, נעשה צבא, ואז נתחיל את החיים האמיתיים.
כן.
ומאיפה הדרייב הזה להיות יזמת?
קודם כל, אני חושבת שזה משהו פנימי. תמיד ראיתי את עצמי, גם כשהייתי מדמיינת איך, מה אני אעשה שאני אהיה גדולה כזה, זה תמיד היה משהו כזה מאוד, אני לא יודעת אם זה חדשני, אבל מאוד יזמי, משהו שאין לו התחלה ב-9 בבוקר וסיום ב-5 אחרי הצהריים. ואני חושבת שגם בגלל זה, בהתחלה ניסיתי לפנות לתחום ההייטק, הייתי בטוחה ששם אני אוכל להשתלב, זה היה נראה לי מגניב וג'יילי ומיוחד. אבל אחרי התואר ביזמות, למדתי על עולם האימפקט. כל היזמות אימפקט מאוד מאוד דיבר אליי, פשוט לא ידעתי איך להתחיל, לא ידעתי מה לעשות, אז שרתי את הרצון הזה איפשהו במאחורה של המחשבה שלי, ופשוט חיפשתי שותפים. לא משהו אקטיבי, פשוט.
באיזה בית גדלת?
באיזה בית גדלתי. אבא שלי הוא, יש לו חברה, הוא קבלן, הוא מקים בתים בשיטה אמריקאית כזאת מעץ.
אוקיי, אז היזמות זה משהו שגדלתי איתו.
כן, אבל עוד פעם, לא משהו טכנולוגי.
כן. אוקיי, ומה, עודדו אותך מגיל צעיר לחלום, לנסות, לשאוף?
עודדו אותי לא לפחד.
אוקיי.
אני חושבת שזה היה הדבר הכי חשוב. פשוט לא לפחד מכלום. כאילו, תמיד הרגשתי שיהיה לי לאיפה ליפול, סביבה בטוחה ליפול אליה, גם בכישלונות, ואני חושבת שזה מה שדחף אותי לא לפחד ולעשות, למרות שהיה לי כבר משכורות טובות ומקום טוב בהייטק, וגם לשותף שלי. הייתי צריכה לסחוף אותו לזה, הוא קיבוצניק, זה היה טיפה יותר קשה. כן, אבל הלא לפחד הזה, זה משהו שהוא סופר חשוב שמתחילים משהו כזה, בעיקר שהוא מתחיל לגדול, ומתחילים להתעסק בכספים מאוד מאוד גדולים, שבסוף הבנקים הם המשקיעים שלנו, אז אין לנו, אנחנו בעלים של 100% מהדבר הזה, אין לנו איזשהו משקיע שחולק איתנו בסיכון, הכל עלינו, ובתור מי שגם לא בא מהרקע, הייתי צריכה לא לפחד להתחיל, לעבור תחום בכלל, ללמוד הכל מאפס, לייצר קשרים, להציג את עצמי, גם הייתי מאוד צעירה.
עדיין מאוד צעירה,
אבל הייתי אפילו...
26 זה כן.
היום יש לי כבר איזשהו שם, אנשים מכירים אותי בשוק, אבל אז הייתי כאילו כלום ושום דבר, לא הכירו ולא...
אז... דרך אגב, גם בעולם התוכנה אפשר לעשות אימפקט, כמו שאת בטח יודעת. אז מה גרם לך ללכת על משהו בתחום האנרגיה שהוא מאוד, את יודעת, יש פה המון הארדוור, המון...
נכון, בגלל זה. כי מה הפריע לי בעולם התוכנה? אני לא ראיתי את האימפקט. יכול להיות שזה משהו שאתה יודע, השפיע בטווחים עגולים יותר, ובטוח אינטל עושה עבודה מדהימה, ואני בטוחה שיש לזה אימפקט משמעותי. אבל מה שהדליק אותי כאן, זה שיש פאנלים. יש מישהו שמזיע על הגג, מתקין את הפאנלים. בסוף, אחרי חצי שנה בערך, זה מחובר לחשמל. יש לנו היום מאות מתקנים כאלה. ועצם העובדה שאתה רואה את זה, נוגע בזה, אתה אפילו שומע את החשמל בממירים, אתה שומע את זה במהלך היום, את הממיר עובד, יש רע של הייצור של החשמל, יש בזה משהו ממלא. פשוט ממלא. שאתה יודע שאתה באמת מייצר חשמל, שבסוף הולך לרשת ונצרח באזור, וחשמל ירוק, וזה עוזר לעולם בצורה מיידית. אפילו באפליקציה, אני אראה לך אם תרצה, ממש כתוב כמה עצים אתה שותל מדי קילוואט שמיוצר. אז במכפלות זה מדהים, זה פשוט מדהים לראות את זה.
אז בואי תספרי לי קצת מה המוצר שאתם מוכרים, מי הלקוחות, מה המודל העסקי, איך זה עובד.
כן, אז רוב הלקוחות שלנו זה או חקלאים, או מושבים קיבוצים כזה סטייל, או מפעלים בעלי צריכה גדולה. אנחנו לא מוכרים
להם כלום. כאלה שיש להם נדלן.
מי שיש לו גג.
גג
גדול מ-1,000 מטר, זה המינימום.
מ-1,000 מטר.
1,000 מטר ומעלה.
רציתי לשאול, כי אני מכיר אנשים גגות בתל אביב שאולי, אבל 1,000 מטר זה לדעתי קצת...
1,000 מטר ומעלה.
גם לאוליגרכים ביותר אין 1,000 מטר.
אין 1,000 מטר, ובגלל זה בתים זה לא התחום שלנו בכלל. רוב הגגות הם חקלאים, או מאגרי מים. אנחנו מאוד מעודדים כל מה שקשור לדואל יוזג' פה בישראל, בגלל שהקרקעות הם מוגבלים, ובסוף... אנחנו נצטרך לגור איפשהו בעוד כמה שנים. אז אנחנו מעדיפים להתקין כמה שיותר מהמתקנים שלנו על מאגרי מים, על גגות, וגם אם כבר גג, אז לעשות את זה אפילו עם עוד אימפקט. הרבה פעמים אנחנו הולכים למושבים שיש להם סתם מגרשי ספורט כאלה, ואנחנו עושים להם את כל התהליך של הוצאת היתר בנייה, מקימים להם קירוי, כמו מפעל הפאי סטייל כזה. אז במקום לקבל שכירות, הם פשוט מקבלים קירוי סופר מושקע בסכומים מאוד מאוד גבוהים.
אז את פונה לנניח חקלאי או למושב שיש לו הרבה מאוד שטח, ואז מה את מציעה להם?
שכירות. היי, שלום, אני רוצה להזכיר לך את הגג.
ככה. את משלמת להם על שכירות.
אני מספיק מאמינה, היום אני כבר יכולה זה, כן, אבל בעבר גם האמנתי בזה שאני אדע לקחת את זה משלב אני אשלם לך שכירות, לשלב הזה ייצר לי כסף, לבד.
וכמה עולה שכירות של גג של 1,000 מטר?
זאת שאלת ה...
בערך.
1,000 מטר זה יכול להגיע ל-30,000 שקל בשנה.
30,000 שקל בשנה, ומבחינת בעל הקרקע הוא אומר, אחלה, אני גם ככה לא עשיתי כלום, free money, 30,000 שקל נכנס לי לבנק, בלי שעשיתי כמעט כלום, כי הכל עלייך, נכון?
נכון.
את מתקינה, את שמה את הפאנלים, את מחברת את זה לרשת הארצית, אוקיי, ואיך זה, מה קורה משם? הגעת לחקלאי, אמרת לו, יש לי כסף בשבילך, חתמתם על חוזה, ומה עכשיו?
רוב החקלאים, הגגות היום, הם לא לבנים ומצוחצחים כמו שחושבים, אז אנחנו בעצם עושים חיזוקים או מחליפים אסבסט, כל מה שצריך. מקבלים את האישורים מחברת החשמל, ושם נכנס כל נושא הרגולטור וה...
בחרת תחום קל, אה?
ממש.
גם הארדוור, גם סופטוור, גם ריל אסטייט, גם לחתום חוזים עם זה, עם זה, חשמל.
הכל. אתה גם חותם חוזה עם חברת החשמל.
כן. אבל אני מניח שאחרי החוזים הראשונים, כבר את מכירה את הג'ינג'י שאחראי על החוזים הספציפיים האלה, ואפשר להריץ דברים. הלוואי
שזה היה כזה קל. זה לא כזה קל, אבל כן, בגדול כן, פחות או יותר, אתה מכיר. לי היה מאוד מאוד חשוב, עוד פעם, זה גם, זה דברים שהתהוו, להיות חלק מהשינוי הזה ברמת המדינה. אז אני עובדת הרבה עם משרד האנרגיה, אני שם פעם בחודש, אני מעלה להם בעיות מהשטח, עם רשות החשמל, הקול של היזמים בגודל שלנו, אלה שעדיין לא הנפיקו, הוא לא נשמע. ואז בעצם מרגישים רק את הגדולים, נותנים תעריפים טובים, או כל מיני תמריצים רק לחברות הגדולות, ולנו לא נותנים כלום. לפחות ככה זה היה עד לפני 3 שנים.
אז אוקיי. אז בנית, כאילו, מאיפה צץ הרעיון?
אז עדי, השותף שלי, הוא עבד בזה, הוא היה סמנכ"ל תפעול בחברה שנחשבה אז לחברה הכי מטורפת שקיימת.
בתחום הזה?
בתחום הזה של
להתקין פאנלים סולאריים.
של להתקין פאנלים סולאריים, והוא היה סמנכ"ל תפעול, אז הוא בא, הוא מהנדס חשמל, הוא בא עם הידע המקצועי, איך לעשות את זה, מי עולה על הגג, ואיזה בורג שמים איפה, בשביל שלא יהיה נזילות בסוף.
אוקיי.
והוא לגמרי חצי מהדבר הזה.
אוקיי. אז רגע, קודם הכרתי את השותף, ומה, הוא סיפר לך על העולם הזה, ואמרת לו, יאללה, בוא נעשה, עזוב, למה אתה שכיר, בוא נהיה עצמאים ונבנה משהו ביחד?
בדיוק. זה היה ממש ככה.
אוקיי, הוא גם בן 26?
לא, הוא בן 34 היום, אז קח אותו כמה שנים אחורה. לא, לא מבוגר, אבל...
יש לו משפחה, ילדים?
לא, לא.
לא, אוקיי, אז שניכם ככה...
שנינו פרילנס כזה.
כן. אין, כן. אין איזה תיק גדול שאתם צריכים לסחוב.
נכון, אבל הוא היה במקום אחר, תקשיב, הוא כבר היה סמנכ"ל, זה תפקיד שהוא בנה את עצמו אליו, זאת אומרת, כן. הוא לא רצה לעזוב הכל בהתחלה, ואפשר להבין את זה, זה סופר אחראי והגיוני, בשביל מישהי שאומרת, בוא נעשה, לא יודעת, מזגנים. מה את מבינה במזגנים? Mm-hmm. כאילו, אין לך כאן שום דבר, אז לקח לי טיפה זמן עד ששכנעתי אותו, וגם שם כבר שכנעתי אותו, ואז איזו חברה מתחרה אמרה לו, בוא תהיה מנכ"ל.
אוקיי.
אז עוד יותר, אתה יודע, הייתי צריכה עוד יותר להעמיק את הדבר הזה, ואני חושבת שאחרי שבנינו ביחד מודל, ואמרתי לו, בוא ננסה מה יש להפסיד, גם הייתה קורונה, הוא היה בעניין.
אז אני מניח שזה היה הכי קשה, להביא את השותף שיש לו את הידע, ויש לו את הניסיון, ויש לו את הקבלות, וברגע שחברתם ביחד, עכשיו מה? בונים מודל עסקי קודם?
אני אגיד לך את האמת, מהרגע שחברנו ביחד, עד הרגע שהיה לנו כבר כמות משמעותית של הסכמים, זה לא היה הרבה זמן. זה היה בערך חודשיים וחצי, שלושה. כי מהשנייה שחברנו, תחשוב שלפני שחברנו, לפני שהחלטנו שאנחנו עושים את זה, כבר בניתי מודל, ובניתי אתר, והיה לי כזה ויז'ן בראש לאיך זה יראה פחות או יותר. ומהשנייה שחברנו ביחד, הוא הביא את כל הידע המקצועי, ואז אני העמקתי בזה.
רגע, אבל את בונה מודל עסקי על סמך מה?
על סמך, אנחנו חשבנו להיות קבלנים בהתחלה, בוא ניקח, נמכור את המערכות, לא...
עשית מחקר, דיברת עם אנשים בתחום כדי להבין כמה חברת החשמל משלמת, וכמה פחות או יותר עושה שכל שתשלמי שכירות.
כן.
ועדיין יש דלתה משמעותית באמצע כדי שתהיו רווחיים, או שתעשו כסף, או מה שזה לא יהיה.
נכון, ואז אמרתי לו, אוקיי, בוא נתחיל בלנסות רגע למכור את המערכות. אולי מישהו אחר רוצה להשקיע, זה הכי קל, הרי אנחנו באנו בלי יותר מדי כסף גם, או בלי גורמים פיננסיים משמעותיים. מהותיים מאחורינו, ראינו שאף אחד לא רוצה לקנות את המערכות.
מה זאת אומרת? איזה מערכות היו לכם?
הסולריות. כאילו אותו רעיון, במקום שאני אשלם לו, אז אני אמכור לו את המערכת. הוא יממן מהבנק שלו.
אז פגשתם לקוחות פוטנציאליים, כלומר, אנשים שיש להם...
גגות.
גגות, ורציתם למכור להם את ה...
זה היה רעיון, שבוע בערך, רצנו על זה.
ומה, כמה אנשים פגשתם שם?
מלא. אנחנו פשוט חיינו ברכב, מהצפון לדרום, לבאמת כל פרילנס שהיה באותו תחום, דיברתי איתו וביקשתי שיעבוד איתנו, והסכמתי לשלם לו פי שתיים, העיקר להתחיל, להבין מי נגד מי. ואני חושבת שאחרי לא הרבה זמן, שזה בערך שבועיים, חזרו אלינו הרבה תשובות של אף אחד לא רוצה לקנות המערכת.
כי כמה זה עולה? כמה מערכת כזו עולה?
היא עולה בין, נגיד, 700 אלף הכי זולה, ובלי חיזוקים וכאלה, יכולה להגיע גם לכמה מיליונים, ולחקלאים, ואין את הכסף הזה הרבה פעמים.
אז הם אומרים לעצם, רגע, אני עכשיו אשקיע וזה, וקנה מהשני החבר'ה האלה, או שאני אקבל מהם 30 אלף שקל בשנה, ולא עושה כלום.
אז הם אמרו לי, לא. פשוט לא. כן. ואחרי שבועיים שלא, ניסיתי למצוא מה כן. אמרתי, אוקיי, הם לא רוצים להשקיע, ואם אני אשקיע, ואני אתן להם איזה נתח מהעוגה הזאת, אוקיי, זה עובד, יש אנשים שעושים את זה רגע? אתה יודע, התחלתי לשאול את עצמי שאלות. ראינו שיש אנשים שעושים את זה, רק שהם חברות ענקיות ומונפקות, ואמרנו, בוא ננסה. אם יש להם מודל שעובד, בוא נבנה מודל כזה.
אוקיי, אז חזרת לאותם אנשים?
כן, חזרתי לאותם אנשים, אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא קונים את המערכת, אני מזכירה ממכם את הגג, מחליפה לכם את האסבסט, עושה לכם את הכל פה מבריק וחדש, ואתם מקבלים שכירות ל-25 שנה. הם אמרו לי, דיל נהדר, קדימה, רוץ על זה.
נשמע אחלה. מה, מאות אלפי שקלים עכשיו נקי לכיס, נשמע אחלה.
לגמרי.
אוקיי, אז סגת כמה עסקאות כאלה לפני שהלכת לבנק?
15 מגה, שזה בערך 40.
40.
40 שהסכימו ללכת
40
איתנו.
40 לקוחות, שמה, 40 כבר לקוחות. חתמתם על החוזה?
חתמנו
או שזה
על
היה...
הסכם. לא, 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 חתמנו על הסכם. כזה. האמת היא שאם יש משהו חכם שעשינו, זה ללכת מההתחלה למשרד עורך דין, עורך דין רציני וגדול בתחום. הוא ידע איך ללוות אותנו בחלק ההסכמי, כי זה לא היה לא לי ולא לידי. ובאמת מההתחלה חתמנו על הסכמים ל-25 שנה, ממש עם התחייבות.
אבל הייתה איזה נקודת יציאה, אם אתם... כלום. כלומר, את עם 40 חוזים ל-25 שנה, שבהם את משלמת לכל אחד עשרות אלפי שקלים בשנה, ואין לך כלום.
מרגע חיבור המערכת.
מרגע חיבור המערכת, אוקיי. אז היו שם איזה שהתניות שנניח לא היית מקבלת את המימון וזה, אז זה לא היה יוצא לפועל.
נכון.
Fair enough. אוקיי. חייבים לעשות קצת דיריסקינג. אוקיי, אז יש לך 40 חוזים. מה הייתה התוכנית עכשיו?
התוכנית הייתה...
כי צריך, זה עולה המון כסף, אני מניח, המערכות האלה.
נכון, 40 חוזים זה כמה עשרות מיליוני שקלים.
כן.
כאילו, זה בערך הסכום.
של התחייבויות שלך.
של התחייבויות שלי.
בלי קשר לציוד עצמו ולטכנולוגיה ולדברים האחרים שצריך on top of that.
בלי כלום.
אוקיי.
מה שניסינו לעשות בהתחלה זה ללכת לבנק. הבנק אמר אחלה, אנחנו מוכנים לממן 80%. תביא 20. לא היה לי מאיפה להביא 20. אז מה שעשינו בהתחלה זה בעצם... מימנו חלק מהבנק, ופשוט כשדברים התחברו, נגיד עשינו את זה בשלבים, ואז כשדברים התחברו, עשינו שותפות עם עוד איזשהו יזם, והוא הכניס את הכסף. ואז את ה-40 חוזים הראשונים, עשינו סביב איזושהי שותפות ביחד, ואז זה יצר לנו הרבה מאוד הון עצמי.
כן.
כי כאילו היינו גם הקבלנים, אתה מבין? אז גם הרווח הקבלני, וגם ההכנסות מהמערכות האלה, בניקוי, הוצאות על הלאה.
מה זאת אומרת הרווח הקבלני? תסבירי לאנשים ש...
אני אסביר. אידיה אנרגיה בסוף היא גם קבלן של עצמה. זאת אומרת, היום יש לנו 6 חברות בנות, כל חברה היא איזשהו SPV עם בנק. הבנק, ניקח נגיד מערכת אחת של מיליון שקל, הבנק רואה שהמודל עובד, הכל נראה תקין, יחסי כיסוי חזויים סבירים, מממן מיליון שקל. אידיה אנרגיה מלמעלה היא גם קבלן. יש לה, אתה יודע, בסוף היא עושה מסע ומתן על הפאנלים, על הקונסטרוקציה, על העבודה, ואז מתוך המיליון יכול להישאר נגיד 200,000. ה-200,000 האלה הם רווח קבלני.
אוקיי, עכשיו תקחי אותנו לצד של חברת החשמל, על 30,000 שקל כאלה שאת משלמת בשנה של 1,000 מטר רבוע, כמה כסף חברת החשמל משלמת?
ההכנסות מ-30,000 זה פחות או יותר 60 בערך, זה כמעט חצי, אפילו...
פי שתיים כאילו?
כן, כאילו פי שתיים וקצת, תלוי בתקופה, בעונה, אבל בערך בממוצע זה פי שתיים.
אוקיי.
כן.
אבל איפה המערכת עצמה, ואיפה פועלים שמתקינים את הדבר הזה ועושים maintenance וכל הדברים האלה?
הכל נכנס לתוך המודל, ופורסים את הדבר הזה לאורך... אם ההסכם הוא ל-25 שנה, אז פורסים את ההלוואה ל-20, אז בשנים הראשון, ל-20 שנה. אז בשנים הראשונות באמת לא מרוויחים את הסכומים הכי הכי גדולים, אתה עדיין רווחי, אבל אתה צריך מסה מאוד גדולה של הסכמים ושל חוזים. וזהו, וב-4-5 שנים האחרונות יש הרבה מאוד רווח. על זה עושים מכפילים בשוק ההון. כאילו, על זה בעצם יש הרבה משקל כשהולכים להנפקות.
ועוד לא הנפקתם.
עוד לא הנפקנו. אנחנו עכשיו, אני חושבת שלא הרבה הנפיקו אחרי 2020, שם נכון. נפתחנו. אז אנחנו עכשיו בסיטואציה שבה יש לנו הרבה מאוד הסכמים ממומשים, כן. שעובדים והם רווחיים, והרבה מאוד פייפליין קדימה של הסכמים שעוד ילכו והתממשו, ואנחנו ננפיק שיהיה שוק.
אז כמה עובדים יש בחברה?
היום יש לנו פה בישראל 20, בארצות הברית עוד 4 בערך.
אוקיי, יש כבר מתקנים עובדים?
כן,
מכניסים
מתקנים,
כסף?
עובדים.
מתי? אוקיי, אז בואי ניקח אותה חזרה.
כן.
למתקן הראשון שבניתם, איפה הוא בארץ?
במושב חצב.
במושב חצב?
כן,
חצב. איפה זה מושב חצב?
בבאר-טוביה.
ליד באר-טוביה.
קלאב. כן,
אוקיי.
קלאב.
אז מושב חצב, מי זה היה? מה הוא מגדל?
אלי גואטה, הוא מגדל עופות.
עופות.
כן, לולים.
אז מעל הלול? מה הגודל של הלול?
וואי, זו מערכת גדולה. האמת היא הראשונה הייתה הגדולה, 7,000 מטר.
7,000 מטר רבוע.
כן, 7,000 מטר רבוע.
אז, אוקיי, אז סגרתם חוזה איתו, הלכתם לבנק, הבנק הסכים לתת 80%, הלכתם לעוד יזם, הוא נתן את ה-20%, ועשיתם איזושהי שותפות. מה עושים עכשיו? מאיפה מביאים את הפאנלים? מאיפה מביאים אנשים שיודעים להתקין את הדבר הזה? איך זה עובד?
טוב, אז עדי... פה ממש נכנס לתמונה, כי הוא באמת הכיר את הקבלנים, הכיר את הספקים, סגר לנו מהר מאוד הסכמים מאוד טובים עם הספקי פאנלים. יש לנו קבלנים שעברו איתו כבר עשור כאילו בתחום, אז עברו איתו מהשלב הראשון עד היום, כאילו הם עובדים רק איתנו, אז היום הם עובדים איתנו, הם אלה שמתקינים בסוף את הפאנלים על הגגות.
אוקיי.
אבל זה בגדול לא כל כך הרבה ספקים, זה לא בניין, זה נגיד 2-3 ספקים שיש להם פאנלים, קונסטרוקציה, קבלן שמביא חומר שחור.
מה זה חומר שחור?
חומר שחור. אני כבר רגילה לז'רגון. חומר שחור זה כל מיני ברגים, חומר כאילו מטומטם, שחור. וחומר לבן זה חומר חכם, לוחות חשמל, למשל, ממירים, לא יודעת, כאלה.
זה קצת נשמע גזעני, כאילו, מה קורה? לא פוליטיקלי קורקט.
זה השפה פשוט.
זה השפה, אוקיי. בישראל או בכלל בעולם?
לא יודעת, בארצות הברית זה כאילו לא אומרים... לא אומרים כאילו בלק מטל, כאילו אין דבר כזה.
אוקיי, אז בישראל.
כן, בישראל.
אנחנו קצת בקטעים, בסדר, זה ישראל. אז חתמתם חוזה, הגעתם, מצאתם את הקבלן, הביא את החומר השחור והלבן, ואז תוך כמה זמן המערכת עובדת?
אוקיי, אז ההתקנה עצמה, בגלל שזו מערכת גדולה, שם גם היה החלפת אסבסט, היה שם אלמנט של לפרק את הגג, להטמין את האסבסט.
אז זה אנשים מיוחדים שצריכים לטפל בדבר הזה, עם חליפות כאלה, נכון?
עם חליפות, כל העניין, חליפות לבנות כאלה. הם החליפו את כל האסבסט. אני חושבת שמהרגע שקיבלנו את האישור מחברת חשמל, והתחלנו לעבוד עד הרגע שהמערכת הייתה על הגג, עבר חודש וחצי בערך.
אוקיי.
אבל מהרגע שזה על הגג, עד הרגע שזה מתחבר, עוברת בערך חצי שנה שלמה.
חצי שנה של מה? בירוקרטיה?
חצי שנה של חברת חשמל.
אוקיי.
לא חופרים, כן חופרים. לא מביאים, כן מביאים.
מה יש לך פה וזה?
אתה מגיע עד קצה המשק, זה הרגולציה בישראל. אתה שם את הפילרים, פילר זה בטון כזה, שבתוכו יש את ארונות חשמל.
אוקיי.
אז אתה שם את הפילרים שלך בקצה המשק, והם צריכים להביא קבל מהעמוד שלהם לתוך הפילר.
אוקיי, זה לא רק עניין בירוקרטי, הם גם צריכים לשלוח צוות שיחבר.
כן, זה הכל, זה מה שאמרתי, זה בידיים, בגלל זה מעניין. ומייגע, אז חצי שנה של תבואו, 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 תבואו,
בסוף הם באו. ובינתיים מה, מדממים כסף? מה קורה?
כן, בינתיים הריביות דופקות. יש לך ריביות בתקופת ההקמה, אתה לא משלם קרן וריבית על הכל, אבל יש לך ריביות בתקופת ההקמה, וזה, אתה יודע.
ומה אם לשלם לעצמך משכורת ולשותף שלך?
אז הם עושים את זה. אחרי תקופה.
אחרי תקופה. כמה זמן חייתם בלי משכורות?
היה לנו איזה חצי שנה לפחות שחיינו בלי משכורות, אבל בסדר, התכוננו לזה, זה מיזם חדש, אני לא חושבת שכל מי שמתחיל משהו נהיה...
חד משמעית.
שלם עצמו משכורות.
חצי שנה זה מהיר.
הכל היה פה מאוד מהיר.
כן.
כן, אז חצי שנה.
אוקיי. אז אנחנו בשנת 2023, ו-EDI היא חברה של 20 עובדים בישראל ועוד 4 בארצות הברית. כמה לוקיישנים יש לכם?
אז היום אנחנו קבוצת חברות. יש לנו את EDI אנרגיה. Okay. מתחתיה יש את השישה חברות בנות האלה.
שש חברות?
שש חברות.
סליחה, אני... לא, אתה צודק. קפץ לי אבשלום קור.
שש חברות בנות.
כן.
שכל אחת מהן זה SPV עם גורם מממן אחר. יש לנו חברה לטעינת רכבים. אנחנו בעצם גם מציבים עמדות טעינת ציבוריות. היא נקראת Swift TV. יש לנו גם חברת נדלן.
שמה, איך קשור הטענת רכבים? אתם מקבלים גם, זה המדינה מנסה לעודד ומשלמת כסף? או
לא,
מה,
לא,
מה
לא,
המודל
לא,
שם?
לא, לא, לא. המודל שם זה לבוא לאזור ציבורי. זה לא ירוק, זה לא אנרגיה ירוקה בהכרח. אתה מחבר מטען, שקע ותקע ממש
כן,
פשוט.
כן, אנחנו מכירים כן, עמדות טעינה.
בדיוק ככה. אז עוד חברה שעושה גם את זה.
אוקיי.
עוד תחרות
גם במודל, בסקטור. גם במודל דומה לסוחרים מקום?
שם זה שותפות.
הבנתי.
כאילו...
אוקיי. וחברת כן. נדלן שעושה מה?
מחזיקה נכסי נדלן.
מה, את הגגות או...
יש לנו עכשיו נכסים, אנחנו מזכירים אותם כמו מה שאנחנו חושבים פה, לחברות הייטק בדרך כלל, כאילו יש לנו כמה בצפון.
בשלוש שנים האלה שהקמת הדבר הזה, גם... אוקיי.
השקענו. המטרה היא להשקיע.
אוקיי. כמה הכנסות יש לכם היום?
מהמערכות.
כן.
מהמערכות יש לנו הכנסות בהיקפים... זה כבר מגיע היום למיליונים. ככל, אמרתי לך, נכון, לחצי שנה הזאת שחיכינו שהתחבר, אז זה כזה גלגל ענקי כזה.
כן.
אז היום, ב-2023, זה כבר מיליונים של הכנסות.
רגע, כמה גגות יש לכם במדינת ישראל? מאות גגות במדינת ישראל?
זה גגות ומאגרים היום גם.
אוקיי. מה, כי מכסים מאגר בפאנלים סולאריים?
כן, ממש צף, מערכת צפה על המאגר.
אוקיי.
עם מצופים במקום קונסטרוקציה.
אוקיי, וזה גם הסכנאים, לא באים לאכול את
ה... לא אוכלים את הדגים, זה מונע עידוי, יש לזה הרבה מאוד יתרונות.
אוקיי, אז מאות, מאות זה מה, 200 או 900?
לא, לא, מאות זה לכיוון ה-700-800.
700-800?
כן.
הכנסות של מיליוני שקלים, עוד לא עשרות מיליונים?
זה מתקרב, אבל כמו שאמרתי, זה גלגל כזה, כן.
אוקיי. ו... זה רווחי, או אתם עדיין...
זה רווחי, זה מההתחלה היה רווחי. בגלל הפריסה הזאת של ההלוואות, אז זה תמיד היה רווחי.
אוקיי.
אחרת הבנק לא היה יכול לממן את זה.
אז מה התוכניות עכשיו?
לגדול.
אוקיי, בישראל או בארצות הברית?
תראה, אני מאוד אוהבת את ישראל.
כן.
אני גם גרה ברצועת עזה היום. כאילו יש לנו איזשהו צבעיון מאוד...
ברצועת עזה? בעוטף?
עוטף עזה, נכון. אוקיי. בצפון העוטף.
אוקיי.
ויש לנו איזשהו רצון להשקיע פה, ולא לנדוד, כי זה מה שכל השאר עשו. עכשיו יש תקופה קשה בסולארי, בריביות, פה, שם. כולם הלכו לחול, אמרו, אנחנו נשקיע שם. יש שם פרויקטים טובים, וזה נכון. יש לנו שם גם רגליים, אבל מאוד קשה לי לנתק את הרגל הזאת פה מישראל.
אוקיי. אז מה ארבעה עובדים שלך בארצות הברית עושים?
מביאים גגות, אותו דבר.
מביאים
אותו
גגות.
רעיון, כן.
אז מתוך ה-700-800 גגות שלך, כמה בישראל וכמה בארצות
הרוב
הברית?
הרוב פה בישראל.
אוקיי.
בארצות הברית יש כמה עשרות.
כמה עשרות.
אבל בארצות הברית זה לא כמות גגות, אלא גדלי המערכת.
והרגולציה דומה? גם שם חברות חשמל, כי אין שם חברת החשמל של ארצות הברית, נכון? יש, אני מניח, המון המון גופים.
כן.
לשמחתם, שם זה קיימת תחרות מסוימת.
נכון, גם פה תהיה, החל מ-2024.
אוקיי.
ושם...
בתחום שלכם?
כן, עוד מעט שאלת על ישראל, אז אני גם אסביר למה ומה אנחנו הולכים לעשות פה. אבל שם, אני חושבת שהתחרות שם ב... בהיבט של המחירת חשמל הוא לא כל כך משמעותי. יותר בהיבט של, כאילו של המחירה ללקוח, לא של המחירה ליצרן.
אוקיי.
מהיצרן למספק בעצם. התעריפים שם הם יותר גבוהים מפה. הרגולציה שם היא יותר ברורה. יש פלואו אמריקאים.
מפתיע.
כן, אמריקאים.
כן.
יש פלואו, אתה נכנס על מה שאתה צריך להיכנס, ואתה מקבל אפרוב על איפה שאפשר לצריך.
והמדינה משלמת, מי משלם?
בארצות הברית?
כן.
היוטיליטי.
היוטיליטי, כלומר המקבילות של חברת החשמל של ישראל בארצות הברית. באיזה מדינות בארצות הברית אתם פעילים?
בעיקר בקליפורניה.
בקליפורניה. טוב, יש הרבה שמש.
הרבה שמש.
מצד אחד.
כן. שם יש לך מס פדרלי, יש לך שם הטבות מהמדינה, כאילו מה... מכל
גם
הצפות,
גם מהפדרלי וגם מהסטייט.
בדיוק, כן.
אז לא יותר הגיוני להשקיע שם יותר?
לא. אני, תראה, הגיוני זה תלוי למי, נכון?
אוקיי.
יש עניין של כלכליות, ואנחנו משקיעים שם, וזה בסדר, וזה מייצר כסף, וזה אחלה, אבל כסף זה לא הכל. המטרה לא, לא הייתה, כמו שאמרתי בהתחלה, לפתוח חברה בשביל לעשות הרבה כסף. הייתי הולכת לעשות נדלן, נכון? גם שם יש הרבה כסף.
כן.
האימפקט פה הוא חשוב. כאילו בסוף אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים להישאר פה, אנחנו רוצים לקחת את המדינה לכיוון של אנרגיה מתחדשת, וחשוב לנו להיות פה.
מה הסיכונים בביזנס כמו שלך?
בישראל?
כן. בכלל, אבל בישראל...
תראה, סיכון
יש סיכון שחברת החשמל תשנה את התעריפים ותשלם
לא,
לך פחות?
לא, היא חותמת איתך הסכם ל-25 שנה.
אוקיי. ואז מה קורה אחרי 25 שנה?
שוק פתוח.
אוקיי.
שזה מה שהולך לקרות עכשיו.
אז ספרי לנו קצת על התחרות שאמורה להיכנס לתחום הזה.
כן, אז יצאה רגולציה של מה שנקרא שוק פתוח. בעצם אנחנו כיצרנים נוכל לבוא, לקבל אישור רק על מקום ברשת, ברשת ההולכה. אחרי שקיבלנו את האישור הזה, אין לנו גרנטי לכלום, ואנחנו יכולים להקים את המתקן ולמחור אותו ליוטיליטי.
מה בדומה, זה יוטיליטי?
יוטיליטי זה כמו חברת חשמל. עכשיו יש לדעתי 50 זוכים ברישיונות מספק, החל מסלקום, אלקטרה פאוור, יש הרבה פרסומות גם בטלוויזיה שממש
כלומר, אפשר... כלומר, חברות שהתחרו בחברת החשמל, על מה?
על התעריף.
על התעריף.
כן,
ואז אני
כן,
כצרכן... גם הצרכן הפרטי או צרכנים
כן.
יותר עסקיים?
גם הצרכן. יש חברות שפונות לפרטיים יותר, כמו סלקום, אלקטרה פאוור.
אז אני אוכל סוף סוף להתנתק מחברת החשמל וללכת לסלקום נניח ולקנות את החשמל מהם?
אתה תשלם להם על החשמל,
כן.
אבל התשתית עדיין תישאר של חברת החשמל.
כן, אז חברת החשמל תטפל רק בתשתיות של ההולכה.
בתקלות.
של ההולכה ובתקלות.
של ההולכה זה נוגה, יש חברה שנקראת נוגה, הפרידו את חברת חשמל. עכשיו היה את הניתוקי חשמל ביום שישי, נכון? לפני
כן.
חודש.
Mm-hmm.
אז ראיתם את מנכ״ל נוגה ומנכ״ל חברת החשמל מתקדשים. למה? כי זה חברות שהפרידו ביניהם ממש לאחרונה.
Mm-hmm.
אז לא בדיוק יודעים מי אחראי על מה עדיין.
אוקיי. Okay.
אבל נוגה בגדול תהיה אחראית, היא אחראית על ההולכה. זאת אומרת, יש
כל בארץ הקבלים?
שתי קווים, לא, שתי קווים ארוכים לאורך המדינה.
כן.
וחברת החשמל היא אחראית על החלוקה, בתוך העיר, בתוך המושב, מלמעלה למטה, לרדת לצרכן. בעצם.
אז בעצם הבין עירוני זה נוגה, והעירוני זה חברת החשמל עדיין?
פחות או יותר, כן.
אוקיי, ויצרני החשמל זה גם חברת החשמל, שמחזיקה את התחנות ב...
הפריטו.
גם את זה הפריטו,
כבר לא מכרה את כולם.
וואי, אני לא בעניינים, זה מביך. אבל טוב שאת באה כדי להסביר לנו מה קורה בשוק החשמל.
כן.
אז אין יותר חברת החשמל, כבר לא הבעלים של כל התחנות כוח בכל המקומות האלה?
בהדרגתיות מורידים. לדעתי כבר היום הם בעלים של כמעט כלום מהתחנות. רוב התחנות נמכרו החוצה, והמטרה היא שהכל יהיה פרטי. שתהיה תחרות. כבר היום יש תחרות, כן? יש לך הרבה private utilities בישראל, הם פשוט פנו לשוק העסקי יותר,
כן.
ולא לשוק הפרטי, ובגלל זה לא שמעו עליהם.
אהה. ומתי לדעתך הם יפנו לשוק הפרטי?
הם כבר פונים.
אוקיי.
יש פרסומות, תירשמו.
טוב, מעניין.
כן.
אז מה התוכניות שלך בחיים?
אז אני במשחק הזה,
כן.
אני רגע אסגור את המשחק הזה, אני לא הולכת למכור לך חשמל.
כן.
אני הולכת למכור להם חשמל.
אוקיי, ואת חושבת שהתעריפים יהיו יותר גבוהים מחברת החשמל? כי אם יש תחרות, אז יכול להיות שתקבלי דילים פחות טובים.
זה רק הזמן יגיד. אני חושבת שהתעריפים יהיו יותר גבוהים, כי יהיה צורך יותר באנרגיה מתחדשת, ייתנו לזה משקל יותר כבד, בעיקר למקומות שהם לא פרטיים, לא בתים פרטיים, אלא יותר מפעלים. וכן, אני חושבת שיהיה טוב. אני חושבת שיהיה פה טוב.
אז מה התוכניות שלך? ברמה אסטרטגית, נניח, עם החברה, בחיים, בכלל, כאילו, מה קדימה?
ברמה אסטרטגית, אז אמרתי, אנחנו הולכים עכשיו לפתח הרבה utility scale, כאילו גודל של, שאפשר למכור אותו בעדפה ל-utility, ולהשקיע פה בישראל, להשקיע גם טיפה יותר בארצות הברית, לפתח שם עוד. ברמה הפרטית, אני מאוד רוצה לעשות דוקטורט.
אוקיי.
כן.
טוב.
כן.
כי מה? כי לא, אין מספיק עבודה עם חברת נדלן וטעינה ויוטיליטי זה כל... אוקיי.
פשוט, אתה יודע, מטרות שלי כאילו עם עצמי, מול עצמי.
כן.
זהו, אני חושבת שיש לי הרבה...
הנפקה?
כן, הנפקה זה לגמרי מטרה.
הנפקה בבורסה בתל אביב?
אז אני לא באמת יודעת אם זה בישראל או בארצות הברית, אבל אני חושבת שזה מאוד תלוי בגדלים ומאוד תלוי בשווים, ואנחנו ניכנס לרודשו הזה לדעתי בעוד איזה שנה וחצי, שנתיים, שכל השוק יתאושש, ואז אנחנו נדע אם פה או שם.
מדהים. דניאל ביטון, המון תודה. והמון המון בהצלחה. כיף לראות יזמת עם אש בעיניים וככה, שתוקפת שוק מאוד מעניין, ובהצלחה.
תודה רבה.
ועד כאן 30 דקות פחות. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק עם דניאל, תקשיבו לפרק עם אפרת רפפורט, עוד יזמת צעירה שהתארחה פה ממש לא מזמן, אבל היא בתחומים היותר קלאסיים שהפודקאסט שלנו מתעסק בהם, מכרה את החברה שלה לסיילספורס. זהו, אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק, גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.